טוב, אנחנו נראה את, בכל אופן נראה, נעשה את זה מהר. המשנה האחרונה מתחילה חבזיין עמוד א' שורה האחרונה. אופנים של פסול בשופר. שופר שנזדק לאורכו מראשו כלפי סופו, שיטת רשי הוא נחלק לשתיים לגמרי. שיטות אחרים לא רק נזדק ודיבקו בדבק. עכשיו חזר השופר לתפקודו, למרות כן פסול לראש השנה. למה? זה כמו שני שופרות. אז לפי רשי, החידוש לא זו ואין זו, צריך לומר זו. אם נגיד אחר כך שהוא לקח חצי שופר אחר ודיבק אותו לחצי הקודם, החידוש הוא, אפילו אם זה אותו שופר שנחלק לשניים ואתה מדביק, הרי זה פסול.
למה?
כי שופר אחד אמר, אנחנו לא שתי שופרות. מה? מאחד אותם, אבל זה על ידי דבר אחר, כלומר כיוון שזה נחלק. אבל יש ראשונים שאומרים שאפילו נזדק לא נחלק לשניים, כן, אלא נזדק לאורכו. אז כיוון שהקול שנדחף החוצה הוא אמור ללחוץ על הדפנות, אז זה כאילו שבור, אז גם על זה דיברה המשנה. רש"י דיבר שנפתח לגמרי. יש אומרים אפילו חלק ממנו לא נזדק לאורכו מתחילת ועד סוף. העובדה שאתה תוקע, אז הלחץ של הקול תופס את הדפנות. לכן יש הבדל אם נזדק לאורכו או נזדק לרוחבו. אם זה השופר, נזדק לו, הכל בסדר. נזדק, תודה רבה. נזדק לאורכו, נזדק לרוחבו. אם כן, דיבק שברי שופרות. עכשיו מה קרה? הוא לקח חלקים שיש לו שופר ועוד שופר ועוד שופר חלקים וחיבר אותם, נשארו מהם חתיכות שופר עגולות ודיבק אותם, עשה מהם שופר אחד, כן? פסול. למה? זה נחשב כמו שתי שופרות. אנחנו חוזרים את הדבר. אנחנו בדף חבזיין עמוד ב', ניקב וסתמו. עוד הלכה, אם ניקב השופר וסתמו, אם מעכב את התקיעה שנפגם כל השופר, זה נשמע, כן, ולא, נשמע אחרת מה שהיה קודם, עכשיו על ידי שסתמו, אתה שומע פסול. ואם לאו כשר, יש מחלוקת הראשונים, מה הכוונה אם נפגם קולו, כן, אם מעכב תקיעה, האם מעכב את התקיעה בחור או אחרי הסתימה? התוקע לתוך הבור או לתוך הדוד, זה הנושא שנעסוק בזה הרבה היום בדף שלנו כ"ח. מי שתוקע בשופר בראש השנה לתוך הבור, מה הבעיה בבור או הדוד? זה בור עם מבנה מעליו או פיטס, זה חבית גבוהה שקוראים לזה פיטס. הבעיה זה ההד. ההד זה כבר לא כל השופר, כל שני. אז לכן יש הבדל אם האדם נמצא בתוך הבור או בתוך הדוד, אז הוא שומע בהתחלה את כל השופר, אז כבר יצא. זה שהוא שומע אחר כך כל שני של עד, זה כבר לא מעכב. אז נראה מתי כן מתי לא. אבל אם מישהו תוקע בשופר ומישהו נמצא מחוץ לבור, הוא שומע את העד, הוא לא שומע את התקיעה, לכן הוא לא יצא ידי חובה. התוקע לתוך הבור או לתוך הדוד, מין מיכל מים, או יש אומרים שזה בור עם מבנה מעליו, כמו בחצרות ירושלים, יש בור מעליהם בית קטן כזה, כמו שרואים בתמונות שכאן בעצם משהו עגול, וכאן בחצרות זה מרובע, או לתוך הפיטס, מין חבית של חרס, כי שם אתה שומע מאוד מאוד את כל השופר. אם כל שופר שם יצא, בדרך כלל בפיטס זה מאוד אופייני, כי החרס נותן את הזעזוע, את ההד. ואם כל, באמת הרמב"ם מחלק בין בור ודוט לבין פיטס בפירושו. ואם כל הברה שם לא יצא, למה? הוא שומע את ההד של הקול. איך אומרים? זה קול שני. מצוות, אז אם כן, לכאורה משמע שגם התוקע בעצמו לא יצא ידי חובה אם הוא לא שומע את קול השופר. וכי לכאורה אפשר להגיד התוקע תוקע, אז הוא לפחות יצא. הוא אומר, לא, גם התוקע צריך לשמוע. גם הוא צריך, אם הוא שומע את ההד ולא שומע את הקול, לא יצא. וכן, מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, עכשיו, התוקע תמיד מתכוון להוציא ידי חובה את השומע, כי הוא שליח ציבור. עכשיו, מישהו עובר, אם התוקע בפירוש אומר, אני מוציא ידי חובה רק מי שבבית הכנסת, מי שישמע מבחוץ, אפילו יתכוון לא יצא. צריך כוונת תוקע, כוונת שומע. אנחנו נראה אם מצוות צריכות כוונה או לא, זה יהיה הדיון של הסוגיה היום. ודאי למי שאומר מצוות צריכות כוונה, אז זה פשוט. אפילו למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, כמו שנראה היום את הסוגיה. הבאתי איתי, או יש לי כאן. אפילו למען דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אז בכל אופן צריך כוונה לתקוע. אז זאת אומרת, התוקע צריך לכוון לתקוע, אבל אם הוא עושה את זה רק להתלמד, או נגיד הוא רוצה לבדוק אם השופר חזק ויצא לו קולות טובים, זה כבר משהו אחר. אז אם כן, נדבר על זה לגבי מצוות צריכות כוונה. דרך אגב, להלכה, מצוות צריכות כוונה, בדאורייתא, זה מחלוקת רבא ורב זירא. בדאורייתא אנחנו רואים מצוות צריכות כוונה, בדברי סופרים ודרבנן לא צריכות כוונה. כמובן שלכתחילה אנחנו רוצים שיהיו מצוות צריכות כוונה. ונדבר על זה בסוגיה הבאה. טוב, אנחנו עושים חזרה לעמוד האחרון, עמיתי. וכן מי שהיה אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר, או שמע קריאת מגילה, אם כיוון ליבו לצאת אל חובת המצווה בשמיעה הזאת, יצא, או כיוון את ליבו לשמוע, הכוונה למי שמצוות לא צריכות כוונה. ואם לאו, לא יצא, ואף על פי שזה שמע וזה שמע, כלומר, גם זה שלא כיוון ליבו, שמע, הוא עובר שם, הוא שומע, אבל זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. וזה התחלק לפי הדעות השונות, צריכות כוונה, מי שאומר צריכות כוונה, זה כיוון לצאת ידי חובה, זה לא. מי שאומר מצוות לא צריכות כוונה, זה כיוון לשמוע. לא לצאת ידי חובה, אבל לשמוע את הכל. וזה לא כיוון לשמוע את הכל, אז זה כמו שאומרים, הוא לא שם את ליבו. כמו שדיברנו למשל באגדת העדות, שאתה מסתכל על הערך. אם אתה מסתכל סתם, אז אתה מסתכל, אתה לא מכוון לראות בדיוק אם ראית את הירח או זה עננה וכו'. יש הבדל שאתה מתכוון לפעולה מסוימת. טוב, נוותר כאן על רש"י, ונראה על את הגמרא. תנו רבנן, מה היה? אנחנו נראה בגמרא שהמינימום של שופר זה טפח מרווח, כמו שאומרים הראשונים, היינו שתחזיק את השופר, יצא קצת ממנו בצד אחד, קצת ממנו בצד השני, שלא ייראה כאילו אתה תוקע ביד, כאילו אתה משחק כאן תקיעה. נגיד, יש אנשים שיודעים להשתמש בידיים לצורך תקיעות, אז כדי שיהיה ברור שאתה תוקע בשופר, צריך, איך אומרים, שני הצדדים, כמה זה? זה טפח, למה? כי אתה תוקע אותו כך, טפח זה דבר כזה, אבל אם הוא אם ארבע כדי אחיזת השופר, אז יוצא ממנו כאן וכאן, זה נקרא טפח מרווח יותר מהטפח הרגיל, זה כשר. עכשיו, אומרת הגמרא, תנו רבנן, היה ארוך וקצרו, אבל נשתייר שיעור השופר, יש עדיין גודל, זה בסדר, אבל אתה קיצרת אותו כשר. למה? למרות שעכשיו איננו כמו שהיה בהתחלה, אפילו שקיצרת במקום חיבורו לבהמה או במקום הפייה, זה לא חשוב, משני הצדדים, העיקר בסוף נשאר גוף השופר, גם אם קיצצת אותו, נגיד זה השופר, הורדת את זה, או הורדת את החלק העליון במקום שהוא מחובר לראש הבהמה, זה כשר, כי נשאר השיעור. גררו ומידו על גרדו, או גררו ומידו על גלדו, כלומר השופר עשוי קרן, והוא עווה נגיד סנטימטר, אתה קילפת, אנחנו חוזרים על מה שלמדנו, קילפת את השופר, חלק העליון או חלק הפנימי, ונשאר משהו במקום, כמו שראינו בתמונות, נשאר במקום סנטימטר, נשאר 2 מילימטר. כאשר, מדוע? כי החומר הזה שהוא מייצר את החלל נשאר, לא חשוב אם הוא התחתון או העליון או האמצעי. אפילו שהוא נהיה מסנטימטר ל2 מילימטר או מילימטר. העיקר שהוא משמיע הכל מחללו. אומרת הגמרא, גרדו ומידו על גלדו, מה זה גלדו? בדרך כלל זה כמו גלד, דבר דק מאוד. כאשר ציפה הוא עודין, אומרת כאן הברייתא, ציפה הוא זהב, הוא ציפה את השופר זהב, אז זה תלוי. אם במקום הנחת פה, אז יש מחלוקת בדיוק מה זה רש"י כאן, התוספות מביא כמה דעות, אבל באופן פשוט, אם המקום שבו אתה תוקע בשופר היה כיסוי של זהב, אז אתה לא תוקע בשפתיים בגוף השופר, כי אם יש חציצה, או בעובי במקום המפגש מבחוץ, נגיד אם זה השופר, כאן ציפה הוא זהב, אז הרוח חודרת דרך הזהב, אז אם כן, ציפה הוא זהב במקום הנחת פה, אז פסול. אבל למה? שהרי יש כאן חציצה. שלא במקום אחת פה כשר, אבל אם נגיד לפי הפירוש, במקום נגיד זה השופר, ובמקום שזה הפייס, היה זהב, זה יהיה פסול, אבל אם כאן בחלק הפנימי, מעל זה פנימה יותר, אין לי בעיה, זה קישוט, אבל יש תנאי אחד שזה לא משנה את כל השופר, כמו שנראה בהמשך, שלא במקום הנחת פה כשר, ציפה הוא לשופר זהב מבפנים פסול. למה? כי בעצם אתה תוקע בכלי מתכת, כי התקיעה עובר דרך הציפוי שנדבק לדופן השופר, אז הוא מבפנים. כן, אם זה השופר, כאן עשית את כל העסק הזה, אז זה באמת, אנחנו אומרים, זה לא יצא ידי חובתו, אם לא נשתה, אז הוא אומר ככה, ציפה הוא לזהב מבפנים פסול, גם אם לא השתנה קולו, גם אם זה נשאר אותו קול, מדוע? כי זה עכשיו זה לא שופר של מתכת, של קרן, זה שופר עובר קולו דרך המתכת, אבל אם ציפה הוא מבחוץ, זה יהיה קשר, מה התנאי? אומרת הגמרא, אם השתנה קולו מכמות שהיה פסול, ואם לאו, כשר. יפה. ניקב וסתמו. היה נקב וסתם אותו, דיברנו על זה גם במשנה. אם מעכב את התקיעה, פסול. אם באמת הנקב הזה מעכב את התקיעה, ויש דיון בפירושים, האם הכוונה על ידי הנקב מעכב או על ידי הסתימה מעכב. ואם לאו כשר, כמו שאנחנו אמרנו במשנה, נתן שופר בתוך שופר. יש דין שצריך ועברתם שופר תרועה ולא שתי שופרות, אז אם שופר בתוך שופר, אם כל הפנימי שמע, אם אתה יודע שתקעת בפנימי, דהיינו שהשופר הפנימי בולט החוצה משני צדדיו, אז אתה יודע, נכון, הוא עטוף בשופר נוסף, אבל התקיעה עברה דרך השופר הפנימי. אז אם כן יצא, ואם כל חיצון שמע, לא יצא מפני שזה שתי שופרות. תנו רבנן, ברייתא אחרת משלימה על נושא של דיני שופר. גרדו, זה מה שדיברנו קודם, הגלד. גרדו בין מבפנים בין מבחוץ, והשאיר רק את הגלד הפנימי. לא אכפת לי כשר. גרדו והעמידו על גדלו כשר. כן, מה החידוש כאן? והעמידו על גדלו, זאת אומרת, זה לכאורה מיותר, אמרנו את הדבר. יכול להיות שגם אם נשאר גלד דק מאוד, כשר. יש אומרים שמחברים את זה למשפט אחד, גרדו מחוץ, הם ידעו על גדלו כשר. אז אם כן, אפילו שישארת גלד דק מאוד את הצד, איך אומרים, השכבה העליונה, ישארת אותה בצורה משהו מיקרונית של מילימטר קטן, זה כשר. טוב. זה אותו רעיון, יש באמת מחדים את זה כדין אחד, כי לכאורה המשפט השני מיותר. אומרת הגמרא, כן, הניח שופר בתור שופר עם כל פנימי שמע, יצא עם כל חיצון שמע, לא יצא. זה גם בברייתא הקודמת הראשונה ראינו. הפכו ותקע בו לא יצא. מה זה הפכו ותקע בו? אמר רב פאפא, יש שתי אפשרויות. לא תימא דאפכי בקיתונה. אל תחשוב שהוא הפך, כמו שאתה הופך גופייה או בגד, את החיצון לפנימי ואת הפנימי לחיצון. זאת אומרת, על ידי חום, הרי הקרן, אם אתה שם אותו במים רותחים, הוא מתרכך כמו פלסטלינה. אז אתה יכול לעצב אותו, כאילו להתחיל להביא אותו לחום שהוא לא נהיה יותר מדי רך, ואז אתה מתחיל לקפל אותו ואז מכוון אותו. יש בזה שתי שיטות. יש אומרים, לא מבעיה שאם הפך, זה ברור שזה פסול, ויש ראשונים אומרים לא, זה יהיה כשר, כי בעצם השופר נשאר שופר, אבל כמו שנראה את ההמשך, אז אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, לא תימא, אל תאמר דאפכי כקיתונה, שהוא הפך את החיצון לפנימי ופנימי לחיצון. אז יש כאן שני פירושים, אל תאמר במקרה כזה שזה ברור שזה פסול, ויש פירוש שאומר, אל תאמר את המקרה הזה ששם זה כן כשר, כי סוף כל סוף השופר נשאר. ואתה תוקע מהצד הצער ותוקע מהצד הרחב. אלא אפילו הרחיב את הקצר וקיצר את הרחב פסול, הוא השאיר את השופר רגיל. השופר, הראש שלו, איך הוא מחובר לבימה? הרחב לראש, והצער החוצה. עכשיו מה הוא עשה על ידי החום? לקח את הפייה הצרה ועיצב אותה לרחב. ואת הפייה הרחבה שהיא מחוברת לראש הבימה, הוא הלך, קיבץ אותה, הפך את הסדר. אז הוא אומר, הדין הוא שזה פסול. אז לפי הפירוש ששני המקרים פסולים, גם שהפך אותו, לפי הפירוש השני, זה פסול. למה? אלא כשהרחיב את הכזב והחום, הייתה מה? כדי רב מתנה, דאמר רב מתנה, כתוב הפסוק לגבי יובל, ועברת, לפני שבועיים קראנו בזה, ועברת שופר תרועה, הכוונה ליובל ביום הכיפורים, שהעבדים חוזרים, והבתים והשדות בתי אחוזה, כתוב שתוקעים בשופר, ועברת שופר תרועה, לא כתוב את הקטע, שדרך העברתו בעינן, מה זה עבר? כמו שהורדת אותו מהבימה, שאתה בא להוריד מהבימה, מה אתה נתקל בראש? בצד הצער. זה כאילו אתה עומד מולה בימה להוריד אותה. אז משם אתה צריך לתקוע, ולא הפוך. לכן זה פסול. יפה, דיבק שברי שופרות פסול. כן, אנחנו למדנו במשנה. או, לכאורה, לפי הגרסה שלנו, זה ציטוט של המשנה. אז ואחר כך תבוא הברייתא. אבל בהרבה כתבי יד לא כתוב המילים תנו רבנן. אז לכאורה הכל זה בעצם, הכל דיבק שברי שופרות, הכל זה ברייתא, זה בכלל לא מתייחסים למשנה. נראה לפי הגרסה שלנו. הגרסה שלנו יש כאן שתי נקודות, קטע מהמשנה. דיבק שברי שופרות פסול. שופר אחד אמר רחמנה ולא שתי שופרות. מה הוא עשה? בעצם הוא לקח, נגיד, נשברו לו שופרות. אז איך אומרים? מנצלים כל דבר. הוא אומר, יש לי בעיה עם שופר. אנשים, למה בעיה אם אתה עושה שופר מינימלי של טפח, אז ברור שזה פסול. אבל החידוש יהיה כאן אפילו שכל שופר בפני עצמו יש לו את הגודל. אז בעצם יכולת לתקוע בו לבד. ואתה מחבר לו עוד שופרות, גם זה יהיה פסול. בואו נראה. תנו רבנן, הוסיף על השופר והריח אותו על ידי הדבקה או על ידי חימום. אתם יודעים, אפשר לחמם. לי יש דוגמה של שופר שקיבלתי מדותי, זכרונו לברכה, היה כלי קודש בארצות הברית לפני 100 שנה, והשופר מודבק. נדמה לי שזה מקרן. כנראה היה איתו בעיה, ואז היה קשה להשיג שופרות. אז טוב, אני לא תוקע בו מכמה חישובים, אבל זה שופר, דרך אגב, גם קשה לתקוע בו במקרה. היום מעצבים שופרות שיותר קל לתקוע. דרך אגב, הרב קוק אומר, בחצוצרות כל שופר הוא בפני המלך השם, יש עניין של שופר, עניין של חצוצרות. חצוצרה זה מעשה ידי אדם, זה קול מלאכותי. ויש שופר, זה בא כטבעי, קול טבעי. וכאן הוא מעלה את הרעיון, השילוב בין מעשה האדם ומעשה הבורא, שתי הקולות, לפעמים יש מקום לחבר אותם. טוב, זה רעיון פנימי שצריכים לפתח אותו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. זה מה שעשינו עכשיו, שתינו משהו חומרי ונתנו ברכה, שילוב הרוח וכל העבודה שלנו הרוחנית. ובכן, תנו רבנן, הוסיף עליו שברי שופרות, כלשהו, בין במינו, בין שלא במינו. זאת אומרת, כן, אפילו שבמינו עשה, ובוודאי אם לא במינו, זה פשיטה, אם לא במינו, אפילו שלקחת שופר אחר וחיברת אותו פסול. אומרת הגמרא, ניקב, הברייתא ממשיכה, ניקב וסתמו, היה נקב וסתם אותו, בין במינו, בין שלא במינו פסול, בין במינו, זה חידוש, שלא במינו ודאי, אבל אפילו במינו פסול. מה זה במינו? הוא לקח שבר של שופר, שם אותו במים רותחים, וסתם את הנקב בחומר הרך הזה, כמו פלסטלינה, הוא סותם אותו. רבי נתן חולק ואומר, במינו כשר, של רק שלא במינו, אז הוא פסול. כן? רש"י מפרש, רק אם אינו מעכב את התקיעה. כך הוא גם הרמב"ן אומר. כן, יש רוצים להגיד ש שרק אם לא מעכב. טוב, אומרת המשנה, ממשיכה הברייתא, אני חוזר, ניקב סתמו בין במינו, בין של סתמו ולא במינו פסול. רבי נתן חולק אומר, לא, אם סתמת אותו בחומר מותח של שופר כשר, שלא במינו פסול. הגמרא בא רבי יוחנן ואומר, תשמע, מה שאמרנו במינו כשר, יש לזה הגבלה. שימו לב, יש כאן שתי עמדות. לפי הלשון הראשונה, במינו כשר אמר רבי נתן, אמר רבי יוחנן, והוא שנשתייר רובו, דווקא אם נשתער רובו, כלומר מתי במינו כשר, אם יש שופר שאורכו הוא כזה, נגיד הנה השופר, השופר הוא ככה, עד כאן. עכשיו, אם הנקב הוא מעבר למינימום, זה המינימום, הוא כאן הנקב, אז במינו כשר. אבל אם הנקב היה כאן, במינימום, גם במינו לא כשר. מה שהתיר רבי נתן, זה רק על הספר. אם יש ספר, אז שלא במינו פסול, כי זה משהו אחר, ואילו במינו כשר. זה מה שאומר רבי יוחנן. ברור, כן? זאת אומרת, הוא טוען שהחידוש, ההתר של רבי נתן, מתייחס רק אם השופר, יש בו ספר של מידה שלו. כן? במינו, אמר יוחנן, הוא שנשאר רובו של שופר. נדייק מכאן, מכלל, דשלא במינו, אף על פי שנשתער רובו פסול. כלומר, אם אתה מדביק שופר שיש לו גודל ענק, החור נמצא מעבר למינימום. גם אם תדביק אותו מעבר למינימום, הוא פסול. יקדמת נילה, הסיפה. יש לומדים את זה על סיפה. מה כתוב שם? בדברי הברייתא, שלא במינו פסול. על זה הולך דברי רבי נתן. רבי נתן, הברייתא אומרת, אם הדבקת לא במינו פסול, כאן אמר רבי נתן, כן? יקדמת נילה, הסיפה. אז רבי נתן אומר שלא במינו פסול, על זה אומר רבי יוחנן לכולה. אומר, והוא שנפחת רובו, כלומר, מתי שלא במינו זה פסול? אם נתתי את הדוגמה כאן ביד, יש לי שופר של גדול פי שתיים מהמינימום. אם בשלא במינו כאן, זה כאן הפייה, אם כאן הוא ניקב, אז הוא פסול. סליחה, אם הוא כאן, אז הוא פסול שלא במינו. אבל אם הוא יהיה כאן, גם שלא במינו הוא כשר. משמע שבמינו, אפילו אם יהיה כאן נקב, יהיה כשר. בדיוק ההפך מקודם, והפוסקים חלוקים איך לפסוק את ההלכה, אולי בסוף נספיק נאמר דברים על זה. איקא דמתנא להסיפא, שלא במינו פסול, אמר רבי יוחנן, והוא שנפחת רובו. דווקא אם באמת נשאר חלק קטן מהשופר, אין רוב שופר כשר, מכלל דבמינו אף על פי שנפחד רובו כשר. ציפה הוא זהב מבפנים פסול מבחוץ, פסול. נכון? למה? כי אתה תוקע דרך כלי אחר. אבל אם ציפה הוא מבחוץ, אבל מבחוץ, אז אנחנו אומרים, רגע, בעצם אני תוקע בשופר, אבל כאן המבחן יהיה, בעצם זה כשר. אבל אם כתוצאה משכבה נוספת, כל השופר השתנה, אתם יודעים, לפעמים יש מצב שאתה תוקע בשופר, באובי מסוים יש לו קול אחד, באובי אחר יש לו קול יותר עמום, כן, במוזיקה שלו. אם השופר בפני עצמו תוקע בקול אחד, שמת ציפוי, שינה ציפוי את הקול, למרות שכל הקולות קשרים בשופר, אבל מה יצר כאן את הקול השני? המתכת, אז זה פסול, כי מתכת זה כבר חצוצרות, זה לא שייך אלינו. טיפה הוא זהב מבפנים פסול, מבחוץ, אם נשתנה קולו כמו שהיה פסול, אבל אם נשאר אותו קול כשר, כמו שליברנו בברייתא הראשונה. נסדק לאורכו, יש שתי אפשרויות. נסדק לאורכו, אחר כך נראה את התמונות, בשבת ראינו את זה, כי אנחנו רוצים להגיע לדף שלנו. נסדק לאורכו, הנה יש לנו כאן שופר, בסדר? נגיד שזה השופר. נו, רוצה להיפתח? בסדר. נפתח. זה השופר. הנה, יש לנו שופר, בסדר, בערך. אז אם הוא נסדק לאורכו, עכשיו, מה ההבדל? נסדק לאורכו, כשאתה תוקע כאן, דרך האוויר יש לחץ, אז באופן טבעי הוא לוחץ על הדפנות. אז יש לו בטבעיות להמשיך לייצר פתיחה נוספת של הסדק. אבל אם הוא נסדק לרוחבו, כאן זה דין אחר. כי הרוח עוברת לכיוון כזה, היא לא לוחצת על שני החלקים. היא לוחצת על הדפנות יותר. אז מכאן יש לנו כאן הבדלים. גם כאן יש מחלוקת ראשונים, איך ראינו כבר במשנה, רש"י טוען שנסדק לאורכו, זאת אומרת, נחתך לגמרי לשתי חצאי שופר. אבל כאן אומרת הגמרא, נסדק לאורכו פסול, אפילו אם הוא דיבק אותו. כמו שלמדנו במשנה, אבל לרוחבו, בכל רוחב היקפו, אם נשתייר בו שיעור תקיעה, אם נגיד אם כאן נהיה סדק, בצורה הרבה, כי יש לך כאן חלק שופר שאתה תוקע בו, אז מה אכפת לך? תחשוב שהוא נשבר. הרי סוף כל סוף יש לך כאן שופר שלם, החלק הזה הוא תקין, כאילו קיצרת אותו, אז זה בסדר. אז אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר, שאנחנו רואים את החלק של הסדק כאילו, כאינו, מה אכפת לך? אז הוא שמה. זה לא מפריע לי. ואם לאו, אם הסדק לרוחבו הוא בחלק כזה, זה תמיד המינימום הראשון. כאן, אז אין לך כאן שופר כשר, אין תמינו. וכמה הוא שיעור תקיעה? שימו לב, הכל כאן הפוך לכאורה. קודם היה צריך להגיד מה הוא שיעור תקיעה, מינימום של גודל השופר. עכשיו הגמרא אומרת, כל מה שדיברנו שיעור תקיעה, אז אמרת, טוב, טוב, אני יודע שיעור תקיעה, אני עכשיו אגיד לך בדיוק כמה שיעור תקיעה, אומרת הגמרא, אמר, פירש רבי שמעון גמליאל, כדי שיוחזנו בידו, ויראה השופר לכאן ולכאן, לכאן ולכאן, משני צידי השופר. יפה. הגמרא במסכת נידה אומרת שזה תפח. אבל הר"ן אומר שמה שזה תפח, זה נקרא תפח מרווח. בדרך כלל תפח זה ארבעה גודלים. מה זה גודל? זה גודל. העובי, לוקחים לא את הצד הצר שלו, את העובי של הגודל. ארבע גודלים זה נקרא תפח. וברגע שאתה בעצם אומר, זה נקרא אחיזת השופר, בדרך תפח יש לך כאילו משחק עוד, אז קצת יוצא מכאן, קצת יוצא מכאן. שלחו להילהבו עד ישמואל. שאלה מעניינת. עכשיו נגיד את מבנה השופר כדי שנבין. שופר, הנה השופר. איך הוא מופיע? יש שופר ארוך, קצר של אייל, של יעל ושל אייל. כן? נגיד, יש שופר שהוא ארוך, יש שופר שהוא מסולסל, שהוא מעוקם. זאת אומרת, הוא לא ישר. כן? דיברנו אתמול במשניות.
מסולסל.
איך?
מסולסל.
מסולסל או שהוא איננו ישר. איך עקום, כפוף, בלשון המשנה. יש שופר תימני שהוא לגמרי מסולסל, יש שופר שהוא... היעל יש לו מין קרן כזאת, בדרך רוב היעילים, משהו עם נטייה כלפי, אבל לא ממש כפוף. והכבשים יש להם שופר שהם כפופים, ממש בלמעלה שלו. יש גם מסולסלים, זה לגמרי כפוף. השאלה מה... מה צריך בראש השנה, מה צריך ביום כיפור, מה צריך בתעניות, זה דיברנו על זה אתמול. אומרת המשנה, שלחו לאבא, רגע, אני רוצה להסביר. עכשיו, כאשר השופר תקוע בראש הבהמה, אני אעשה עצמי, איך אומרים, אדם ובהמה תושיע השם, בואי נשאל אלו. כתוב שביונה, בספר יונה, שתרחם על הבהמות, נהיה ולו נהיה כבהמות. אז אם אנחנו אומרים שזה תקוע כאן, איך זה תקוע? יש עצם שיוצאת מראש הבהמה, והיא תופסת את הקרניים, היא נכנסת הקרן עצמה, העצם נכנסת לתוך הקרן משני הצדדים, ואז כשאתה מוריד, אתה בעצם מוריד גם את חלק העצם. עכשיו, כדי לעשות שופר, איך תתקע? אתה בדרך כלל מוציאים את כל העצם, ואז יש לך שופרת. אבל גם יהיה כשר אם תקדח את העצם, ואיך אומרים, תחבר אותו לחלל, תפסה ממנו שופרת, למרות שהחלק העליון של העצם נשאר בגוף השופר. כן? אומרים, הפוסקים אומרים, שופר מעודש תוציא לגמרי את הזה. אבל לכתחילה אפשר לתקוע גם שופר שנשאר בו עצם בתנאי של חלל. כמובן, אם תוציא את העצם וממנו תעשה שופר, זה פסול. כי השופר עצמו הוא לא שופרת. אבל אם הוא חלק, אז הגמרא אומרת, זה נקרא שופר שאיננו עשוי מדבר זר לו. ככה הוא בנוי. לעשות ממנו שופר זה אי אפשר, אבל להשאיר אותו בפנים ושאתה מנקב, זה מותר. בואו נראה את זה בפנים. שלחו לי להבוע דשמואל. המורה שמואל היה לו אבא תלמיד חכם, שאלו אותו. קדחו ותקע בו, יצא. האם יצא? אז אומרת, אז הוא ענה שיצא ידי חובה, זה בסדר. אם הורדת את השופר מראש הבהמה, נשאר עצם בפנים, קדחת, זה יוצא כל שופר, יוצא. הוא אומר, שאלת הגמרא, פשיטה, פשוט. הרי כולו נמי מגח, ככה עושים את השופרות? עונה הגמרא ואומרת, מהו דתי אמר רב אשי שקטחו בזכותו, כל השופרות מוציאים את העצם לגמרי ונשאר רק הקרן שהוא חלול כשופרת. כאן מדובר שקדחו בזכותו, העצם הזאת קדחת אותה. זה החידוש שיוצא מדי חובה. מה הייתי חושב, כן? מה החידוש? אומרת הגמרא, החידוש הוא שמה? שאפילו שיש לנו כאן את החלק של הקרן, של העצם בתוך השופר, זה לא נקרא חציצה. יצא פשיטה, כולם ככה, אמר רב אשי שקדחו בזכותו, מה הוא דתי מאמין במינו, חוצץ כמה שמלן, זה חלק ממנו וזה לא חוצץ. רשי אומר שקדחו נקבו, וכסל כדתך נקב הנחת פה, כאמר, נקב הנחת פה, שקדחו בזכותו, כשהוא מחובר בבהמה, עצם בולט מן הראש ונכנס לתוכו, הנה התיאור הזיאולוגי שלו, הוא מוציאים אותו מתוכו, וזה לא הוציאו, אלא נקב את הזכות. ברור, כן הציור? אותן העומדים בבור, זה כבר חלק הבא. יופי, עד כאן הגענו בשבת, עכשיו הדף שלנו לערוץ, אפשר, עד עכשיו היה דף חפאי וו עמוד ב', אנחנו עוברים מכאן לדף חף זין. סליחה, עד עכשיו דיברנו על חף זין עמוד ב', היום לומדים דף חף ח'. וכן, השיעור מתחיל לדף חף ח'. אומרת המשנה, קטע מהמשנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, ראינו בתחילת השיעור, אם כל שופר שמע, יצא, אם כל הברה שמע, לא יצא, זה אמרנו במשנה. אתה צריך לשמוע כל שופר, ולא כל נלווה, ההד. אמר אבונה, לא שענו שלא יצא אלא לאותם עומדים על שפת הבור. מי שעומד משפת הבור, מה הוא שומע? הוא את ההד. אבל אותם העומדים בבור יצאו, שהם שופרים, בדרך כלל הם שומעים את כל השופר, הם גם שומעים את ההד, אבל בתחילה הם שומעים את הקול של השופר. זה כאן החידוש. או, משמע מרשי, תראו רשי אומר, אותם העומדים יצאו שהם כל השופר לעולם שמעו. אבל משמע שבחוץ לפעמים הם שומעים את קול השופר, לפעמים את העברה, אבל אלו בפנים תמיד בטוח ששמעו קול השופר. כן? או, יפה. נמשיך הלאה. תניא נמי אחי, למדנו בעצם, רב הונא פירש את המשנה, המשנה דיברה בצורה כוללת, התוקע לתוך הבור את הרדות, אם קול שופר שמע יצא, כל העברה לא יצא. בא רב הונא ואומר, אני אתן לך הנחיה יותר מדוקדקת. מי שבתוך הבור, תמיד יצא ידי חובה. מי שמחוץ לבור, אז הוא צריך לדעת אם הוא שמע קול שופר או לא שמע קול שופר. תניא נמי אחי, למדו ברייתא שמחזקת את דברי רב הונא המורה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, יצא. וכן, אנחנו לומדים היום, לעילוי נשמת אמי מורתי, יפה שיני בת ברוך שלמה. שהיום יום פקודתה. אז אם כן, בעזרת השם, שמתים יחייל ברוב חזו, אמן, תודה. תניא נמי אחי, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, יצא. שואלת הגמרא, והתנן לא יצא? יש ברייתא, המשנה אומרת לא יצא, והברייתא אומרת שכן יצא? לפי רב הונא, הכל מסתדר, תלוי מי, אלו שבתוך הבור או שמחוץ הבור, אומרת הגמרא, לאף שמע מינה כדי רב הונא, שמי שעומד בתוך הבור יצא, כי הוא שומע קודם כל שופר. וזה כוונת הברייתא שיצא. ומה שהמשנה לא יצא, מתייחסת לאילו שמחוץ הבור, שמע מינה אחרת. אתה צריך להגיד שיש מחלוקת במשנה לברייתא, משתדלים שלא יהיה מחלוקת. אבל יש לומדים את אותו לימוד, הפוך. אותו רעיון, רק לומדים את זה, קודם מביאים את הסתירה, ואחר כך מביא את רב הונא. קודם אמרנו דברי רב הונא. מביאים ראיה מהקושיה. יש לומדים ההפך, יש סתירה, ואז רב הונא בא לתרץ את הסתירה. בעצם זה אותו רעיון, רק השאלה איך המהלך. איקא דרמי למו מרמה. יש אומרים שהסוגיה מתחילה עם מרמה. מה זה מרמה? זה לא רמאות. מרמה זה קושיה, רמי. תנן, למדנו במשנה התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, אם כל העברה שמה לא יצא. שואלת הגמרא, והתניא, מי שתוקע לתוך הבור, אם שמע כל עברה יצא, אמר רב הונא, לא קשיא. לאותם עומד כאן, במשנה מדובר לאותם העומדים על שפת הבור. שהם שומעים בדרך כלל את כל העברה ולא את כל השופר, לכן הם לא יוצאים ידי חובה. כאן בברייתא מדברים לאותם העומדים בבור. אמר רבא, אומרת הגמרא, כן, מעניין, יש גרסה, דף כ"ח זה מופיע עוד פעם, במקום רבא, רבא באלף. כאן זה רבא. אומרת הגמרא, אמר רבא, אנחנו עוברים לדף שלנו, דף כ"ח, כוח. את החלק הזה למדנו בדף הקודם, אז אפשר להבין את זה. מי שעמד על שפת הבור, שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור. כן? למשל, התוקע התחיל לתקוע כשהוא שם את ראשו לתוך הבור. נגיד יש אנשים בפנים, או בזמן הרומאים שלא יראו אותו תוקע, או בזמן האנגלים שהיה אסור לתקוע ליד הכותל. שמעתם על הג'נטלמנים הבריטים. כל הגויים ש... שכאילו, כן, אנחנו עם עם ישראל, הכל בסדר. השם יעזור שבאמת, נו, עם ישראל ישב בשקט, בשלווה על אדמתו.
הם מחרו לנו את ארץ ישראל, גנבים בלילה.
כן, נכון. ובכן, מעניין, מה עלו... שבאו לאנגלים, אני חושב שאז בזמן נתן תורה עוד היו על העצים, איפה? באו לאנגלים שואלים, אתם רוצים לקבל תורה? מה הם אמרו? כתוב, אדום אמרו, לא תרצח? לא, זה לא מסתדר לנו. מה אמרו האנגלים? כנראה, לא, אסור לשקר, לא תשאר שם עכשיו, הבטיחו שיתנו ארצה, אז הם כנראה, לא, זה לא מתאים לנו. או לא תחמוד. כל עם יש לו את ה... את התכונות שלו. אתם יודעים שאומרים למה עם ישראל עושה תיקון, כי הוא נרדם בלילה, מה כתוב, שמשה מוציא אותם לקראת האלוהים. מה זה מוציא אותם? משה היה בטוח שמקבלים תורה, כולם כבר עומדים מוכנים, כבר אין מקום, הוא בא, הכל ריק, כולם נרדמו. אז לכן צריך לעשות תיקון, אומר הזוהר, כל הלערים. אז מעניין, אומרים חסידים, איך יכול להיות שבני ישראל עומדים לקבל תורה הם נרדמים? בכלל איך הולכים לישון ביום כזה? נגיד נרדם, יקום מאוחר, זה טוב לי תורת פיך מאלפי. אז הם אומרים לא, הם שמעו שהקדוש ברוך הוא החליט לחלק ל-70 אומות העולם. אז הם אמרו אין צ'אנס. דבר כזה נפלא שמחלקים, לא יישאר לנו כלום, כבר אין טעם לחכות. אם הקדוש ברוך הוא היה בא אלינו, היינו עומדים, כמו אתם זוכרים, פעם היה מצעדים צבאיים, היו הולכים יום קודם, כאילו תופסים מקום, ודאי שמתן תורה, אבל הם אמרו, מה, הם טיפשים כאלו? אומה אחת טיפשה, אבל 70 אומות, ופתאום משה רבינו אומר, חבר'ה, מה, לא היו קונים, אין קונה, אנחנו קונים את זה, בסדר, נבוא. לכן הם הלכו לישון, כי אחרת לא מובן, הם הלכו לישון. טוב, אומרת המשנה, הגמרא, אם שמע מקצת תקיעה בבור, קצת תקיעה על שפת הבור, אז, אז הוא יצא ידי חובה. אבל אם שמע מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר, אתם יודעים, מצוות תקיעת שופר זה ביום ולא בלילה. מה זה יום? לכתחילה מנצח חמה עד שקיעתה. בדיעבד, מעלות השחר. אפשר, נגיד, חייל במשמרתו מנתח בבית החולים, בדיעבד אפשר לעשות מעלות השחר, זה נחשב יום, להרבה דינים. אז עכשיו, אם הוא עשה, לכן לגבי דין דאורייתא יוצאים מדי חובה מעלות השחר. אם הוא שמע מקצת תקיעה קודם שעל עמוד השחר, המשיך, התחיל לתקוע, תקיעה בדיוק על עמוד השחר, המשיך את התקיעה לתוך הבוקר, אחרי שמקצת תקיעה אחר עמוד השחר, לא יצא. אמר לה אביי, למה, מה ההבדל? אם תקעת בתוך השופה, בתוך הבור, לא יוצאים מדי חובה. אם אתה, למה? כי אתה שומע הד. אם אתה תוקע מחוץ הבור יוצאים מדי חובה, אתה שומע שופר. נכון? לאלה שעומדים בחוץ. אז למה לגבי בור, אם שמע, נגיד, התוקע הכניס את ראשו, התחיל לתקוע בפנים, ואחר כך הוציא את ראשו בחוץ, או הכניס את השופר בפנים והראש שלו בחוץ, ואחר כך הוציא את השופר תקע בחוץ, אתה אומר, יצא ידי חובה. הרי חצי של התקיעה הראשונה לא יוצא, כי זה הד. ובאילו חצי לפני עמוד השחר, עמוד השחר כן יוצא. זה חצי וזה חצי. מה הבעיה? הוא אומר, יש הבדל. בעלות השחר, מה שתקעת לפני עלות השחר, זה בכלל לא יוצא מדי חובה ממנו, זה לא קול, זה לא תקיעה. אלא מה? החלק השני, אוקיי, אבל החלק השני התחיל את קולו במצב שלא היית עשית בכלל מצווה. זה המשך מה שהתחלת לפני המצווה. אבל בבור, לאילו שבתוך הבור תקיעה כזאת מועילה, זה לא נטול לגמרי מתקיעה. לפני עלות השחר זה לא תקיעה, זה סתם צפצוף הזרזיר. אבל בתוך הבור, הרי הדין הוא מי שתוקע לתוך הבור ונמצא בבור יוצא ידי חובה. אז זה נקרא כבר חלות של תקיעה, לכן יוצא ידי חובה. נראה את זה בגמרא. אומרת הגמרא, אמר לאבאי, מה ישנה הטעם? במה שונה המקרה השני, ששמע מקצת תקיעה אחרי שעלה עמוד השחר, שלא יצא, דבעינן כולה תקיעה, בחיובה, מה אמרת? אם הוא שומע חצי תקיעה לפני עלות השחר, חצי תקיעה, את המשך התקיעה אחרי עלות השחר, לא יוצא, למה? למה? מפני שצריך תקיעה שלמה, התחלת אותו במצב שלילי. אז אם כן, החנמי גם כאן בדין הראשון, ששמע רק מקצת תקיעה מחוץ לבור, בעינה כולה תקיעה בחיובה, ולעיקה צריך שכל התקיעה תהיה בחיוב, ואילו כאן אין לנו אלא מקצת תקיעה, נכון? אומרת הגמרא, יש הבדל אחי אשתה. מה זה אחי אשתה?
איזה דמיון?
אבל התרגום המילולי, אחי אשתה, בתרגום חופשי אין לשוות בין המקרים, אבל בתרגום מילולי, אחי, כך עכשיו. אבל מה פירוש כך עכשיו? אדוני, מה אתה משווה בין אור לחושר? זה שני דברים שונים, זה שני דינים שונים. אחי אשתה. אתם, מי עונה לו? רבא עונה לאבאי, רבא זה היה הדוד שלו. אתם, אם הוא שמע חצי תקיעה, התחיל לתקוע לפני עלות השחר, והמשיך אותו אחרי עלות השחר, לילה, לב, זמן חיוב הכלל. ולכן, החצי הראשון לא היה במעמד של תקיעה בכלל. אבל אחא, אם הוא תוקע בתוך הבור ומוציא אותו החוץ לבור, הוא שמע מקצת תקיעה בבור, שבתקיעת השופר של בפנים הוא מקצת בחוץ, או שהוא או שאחרים מכניסים את ראשם, אז למעשה הוא הכניס רק את השופר בפנים. כאן התקיעה שהייתה חלקה ראשון באופן עקרוני זה תקיעה כשרה, למי שנמצא בבור, אז היא נחשב תקיעה. אבל אך הבור מקום חיובה הוא לאותם העומדים בבור. ולכן גם אם אתה בעצמך בחוץ, הוצאת את הראש, אז התקיעה הזאת, אתה שמעת אותה בחוץ, זה בסדר. התחלת לתקוע במקום שמבחינתך זה לא יוצא מדי חובה, כי אם החלק הזה שתוקעים בבור שלך זה הד, אבל נכון, לך זה הד, אבל באופן פרינציפיוני, הקול הזה יכול להוציא ידי חובה למי שבתוך הבור. הסברה ברורה? נגיד את זה במילים שלנו. כלומר, מה אתה עשית כאן? תקעת בשופר, חצי בזמן פסול, ואינו ראוי, חצי בזמן שראוי. אז אומרת הגמרא, יש הבדל. אם תקעת את החצי הראשון בזמן שאינו ראוי כלל, כמו לפני עלות השחר, לשום בן אדם, אפילו לרופא, אפילו פיקוח, לא, יוצאים ידי חובה. זה פסול. אבל בבור זה משהו אחר. נכון בשבילך עומד בחוץ, התקיעה בבור היא פסול. אבל זה לא פסול שבעצם, זה פסול מקרי לך, אתה. לכן זה קשה, אפשר להמשיך אותו. סברה יפה. זה צווי דינים, כמו שאומרים בבריסק. אתם יודעים, חריפות, זה שני דינים של תקיעות. תקיעות פסול.
אולי יש מקום
שעושים,
כיוון שזה התחיל בפסול, אז גם בהמשך
של
זה פסול.
זה במקרה של עלות השחר.
כן.
אבל...
אני אסביר, למה בהמשך הוא לא יוצא?
כן, כי היא לא התחיל בכלל. זה לא התחיל.
זה התחיל
בפסול. זה לא התחיל. אין כאן התחלה של תקיעה. כאילו הפסול נמשך, טוב. כן, היא ראויה, אמנם אני באופן, לי אישית, יש דבר אובייקטיבי, סובייקטיבי. התקיעה עצמה, היא יכולה להיות תקיעה כשרה למי שבתוך הבור. זה מצחיק, מי ששומע בור לא בור. אז אמרתי קודם, יכול להיות, זה שאלה עקרונית, אבל במציאות ההיסטורית של עם ישראל, היו דברים כאלו. כן, צריכים להתחבא בבור.
גם בשואה בדחה.
כן, בשואה. כן, הלאה. אומרת הגמרא, למימרא, הגמרא ממשיכה לדון בדברי דבריו של רבא. כן? אומרת הגמרא, למימרא דסבר, מה אמר רבא? אם שמע מקצת תקיעה בבור, ושאחר כך בתוך, מחוץ לבור, יצא, כי הוא שמע מחוץ לבור. והגמרא הסבירה שזה כל מההתחלה כשר. אומרת, למימרא דסבר רבא, שמע סוף תקיעה בלא תחילת תקיעה יצא, זה ששומע את התקיעה חצי בתוך הבור, הוא לא יצא. אבל הוא שומע את ההמשך שלו מחוץ לבור, יצא. רגע, אבל מבחינתו הספציפית האישית, תחילת התקיעה הייתה פסולה בשבילו. נכון, אמרנו חילוק, אבל בשבילו זה היה פסול. אז למימרא דסבר רבא, שמע סוף תקיעה בלי לשמוע תחילת תקיעה יצאה. כן, וממילא, תדייק מזה, תחילת תקיעה בלא סוף תקיעה גם יצאה. אז בוא נשאל שאלה, תשמע. יש משנה בדף למד ג' אומרת, תקע בראשונה. מה זה בראשונה תקיעה? יש בכל סדר תקיעות תקיעה, תרועה תקיעה. תקע בראשונה, הוא משך בשנייה, עשה תרועה, ואת התרועה ותקיעה יש תקיעה, תרועה תקיעה. בתקיעה השנייה עשה משך, ראינו את זה אתמול, משך של שתי קולות. אז עכשיו הוא אומר, רגע, אני יכול לחסוך. עשיתי, צריך לעשות כך וכך שניות, עשיתי כפול, אז זה ייחשב כסיומת של כל ראשון תקיעה תרועה תקיעה, ויהיה תקיעה ראשונה של השורה השנייה, תקיעה תרועה שנייה. אז הוא אומר ככה, שמע תקע בראשונה, עשה תרועה, הוא משך בשנייה כשתיים, כן? ובמיוחד אם אתה עובר לחלק של מלכויות זיכרונות, אין בידו אלא אחת. שואלת הגמרא, והמאי, לפי רבא שאתה אומר שאם אתה שומע סוף תקיעה יוצאים ידי חובה, בלי ששמעת, יצאת את ההתחלה, יצאת ידי חובה וכן ההפך, אז אתה בעצם יכול לפצל את הכל הזה כאילו חצי שייך למדור האחורי וחצי שייך לסדר החדש.
יש מספיק אורך,
אז בעצם... אם אתה טוען שלא צריך לשמוע את תחילת הנשיפה ולא צריך דווקא את כל הנשיפה, מספיק ששמעת את השיעור כשלמותו בין בהתחלה בין בסוף יצא ידי חובה, אז הכל הארוך הזה, אז אחד מסיים סדרה תקיעה, תרועה תקיעה, והשני משמש כפתיחה של השני הבא. עונה הגמרא, שואלה מאי, אם רבא צודק ששמיעת חלק מהתקיעה יוצאים בידי חובה, אז מה הטעם שהוא לא עולה בידו רק אחת, תסתלק לבטרתי שתחשב התקיעה ארוכה לשתי תקיעות? בייחוד שאתה יותר חידוש בין סדר מלכויות זיכרונות שופרות, שם המעבר עוד יותר, אומרת הגמרא, פסוקי תקיעתא מהדדי לפסקינא. אתה רוצה לעשות משהו תיאורטי, אבל אתה צריך לחתוך. הרי אתה אומר, לגבי יצאת ידי חובה של כל אחד זה משהו אחר, שמעתי. אז לא מעניין אותי התחלה הסוף, אבל כאן אתה רוצה לייצר מין קול, שהוא כל אחד, אתה רוצה לחתוך אותו באמצע, אבל לא חתכת אותו. זה אתה לא יכול. לחתוך אותו, לא יכולים לחלק תקיעה לשתיים, לתקיעה אחת. מי ששמע תחילת התקיעה בלבד או סופה בלבד, אז באמת יצא ידי חובה. אבל אתה רוצה לחשיב את אותה תקיעה ולהגיד, אני שמעתי תקיעה אחת, אבל אני חותך אותה בדמיון שלי, זה אי אפשר. תשמע, הגמרא לא מבטרת, מקשה שאלה אחרת. תשמע, התוקע לתוך הבור, לתוך הדות, זה הבור הזה עם גג למעלה, או לתוך הפיתה סחבית של חרס גבוהה. אם כל שופר שמע יצא, אם כל עברה שמע לא יצא, ומה? ליפוק בתחילת תקיעה, מקמי דלארבע וקלה, אם רבא שיוצאים במקצת תקיעה, אז למה לא יוצאים? הרי מי ששומע, אז קודם הוא שומע את כל השופר, אחר כך הרי ההד יש לו מהירות הכל, יש לה איזה עיכוב, כמו רם. אתה רואה את הברק קודם, את הרם אתה שומע קצת אחר כך, יש איזה שניות שיש הבדל. אז שמעת קודם, לפני שהתערבב ההד בכל השופר. אלא באה הגמרא ואומרת, כי כמה רבא... במקרה בתוקע ועולה לנפשי, מי שתוקע לעצמו בתקיעת שופר, לא יוצא מישהו אחר ידי חובה בתקיעה שלו. התחיל את התקיעה שלו בתוך הבור, ואז הוא עלה מן הבור בעודו תוקע והשלים את התקיעה שלו בחוץ. יוצא שיש בידו תקיעה שלמה בכשרות. כי גם כשהוא היה בתוך הבור עם הראש, הוא יוצא ידי חובה. כי אמרנו למי שבתוך הבור, התקיעה נחשבת כתקיעה. לכן יוצא ידי חובה. אבל מי ששומע מקצת תקיעה באמת, לא יוצא ידי חובה. כן. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, יחי, מי למימרה? אם מדברים בתוקע, זה בסדר גמור. כשהראש שלו היה בפנים, יוצא ידי חובה עם השופר. אחר כך הוא מוציא את הראש ותוקע בחוץ, אז גם הוא יוצא ידי חובה, זה ברור, כי זה כל שופר. או מה הוא דתימה, אולי נגזור ונגיד שהוא לא יוצא ידי חובה, למה? זימנין דמפיק, רישי והקטי שופר בבור, לפעמים קורה דבר כזה. אם זה, השולחן שלי זה הבור. הוא הכניס את השופר ותקע.
שופר ארוך.
שופר ארוך. אז לפעמים השופר הוא בפנים, והראש שלו בחוץ. ואז במקרה כזה, הראש שלו לא נמצא בבור. אז הקול שהראשוני שיוצא מהשופר זה קול, זה הד, זה לא קול. אז הייתי אומר, מה עוד אתם מאזינים מהפגרי שבע קלטי שופר, כשהוא מתחיל לתקוע, כן? אז הוא בתוך הבור. אחר כך הוא מוציא את הראש, השופר נשאר בפנים. באמת, כמו שאתה אמרת, שהוא שומע הראש והשופר בתוך הבור. הוא ממשיך בחוץ, הראש השופר מחוץ, הכל בסדר. אבל לפעמים יכול להיות מצב, הכנסת את השופר והראש בפנים. ואחר כך שהוצאת, את הראש הוצאת, את השופר השארת, אז כבר לא תצא ידי חובה. אז אולי תגזור גם על מקרה שכן הוצאת את הראש, כמה שלן שלא גוזרים. אין הדבר שכיח שפי השופר יישאר בתוך הבור, והבן אדם, גם התנועה לא נוחה מבחינת התקיעה. עכשיו, יש דבר, אתם יודעים, מי שמודר ענה, אסור לו להשתמש. אז למה נדר נדר? אני, חז ושלום, לא נהנה מאיש פלוני או מחפץ פלוני, זה נדר, אסור להשתמש. אסור ליהנות. עכשיו ייכנסו לדיון האם מצוות יש בהם הנאה, האם מצוות ליהנות ניתנו או לא. כאן זה הסוגיה, וגם מצוות צריכות כוונה. אנחנו לא נספיק את הכל היום, אבל נתחיל. אמר רב יהודה, בשופר של עולה, יש ככה, יש קורבן עולה ויש קורבן שלמים. קורבן עולה אסור בהנאה מההתחלה, מרגע שהקדישו אותה. בשלמים רק אחרי, זאת אומרת, אחרי שהקריבו אותה, אז יש את העניין של איסור, קורבן מעילה. מה זה מעילה? אדם נהנה מהקדש, אז אם הוא עשה את זה בשוגג, חייב קורבן מעילה, משלם חומש, קרן וחומש. רק בשוגג, במזיד, אז אין לו קורבן מעילה. זה, כן, במזיד הוא מקבל מלכות. עכשיו, יש כלל כזה, דבר ששייך להגיד שהשתמשת ממנו, הראשון הוא עבר על המעילה, אבל ברגע שהוא השתמש הוא הוציא את זה לחולין, אז השני אחריו או הוא בעצמו לא כבר יצא את זה, כבר לא חייב. אמר רב יהודה, אם השופר של עולה, הוא קצץ את זה מראשה של בהמה שהוקדשה לקורבן עולה. מעניין כאן, יש אומרים שהכוונה, מה? בעולה גם הקרן, הרמב״ם אומר שהכל, הקרניים, הכל עולה לקורבן. כן, אבל הראש עם הקרניים עולה, עם הטלפיים, כן, רק בקורבן עולה. אמר רב יהודה, בשופר של עולה, אז באמת, יש רוצים להגיד בדמי עולה, כדי לצאת, הוא הקדיש כסף לעולה וקנה בזה שופר. ורש"י אומר שקצץ את השופר מראש הקורבן עולה, לא יתקע בו בראש השנה. למה? כי השופר אסור בהנאה, יש בו מעילה. ואם תקע, יצא ידי המצווה. כן? אם הוא תקע בשוגג, יצא ידי חובה. התוספות אומרים בשוגר. כן? כמובן בשוגג, כי אחרת הוא לא יצא ידי במזיד, זה לא מוציא אותו מידי הקדש. ואם תקע בצד חובה, אבל אם הוא תקע בשופר של קורבן שלמים, כן? שלמים אין מקטירים מהם על המזבח, רק את האימורים. והקרניים לא קרבות. בעולה גם הקרניים קרבות, אז זה חלק מההקדש. אבל בשלמים רק האימורים קרבים. החלק הולכים עם הכהנים והבעלים, הקרניים אינם עולים למזבח. אז אחרי זריקת הדם, הקרניים מותרות, אין בהם דין מעילה, כמו שאר העצמות. אז מוכרחים לומר שמדובר כשתלשת הקרניים מחיים, או קודם זריקת הדם, אומרים כאן, התוספות במסכת זבחים, או מי שהקדיש שופר לדמי שלמים וכדומה. אז מה הדין? אומרת המשנה, בשופר של שלמים לא יתקע, ואם תקע לא יצא, מה איתה מה? עולה בת מעילה, שמי שנהנה בשוגג מן העולה, חייב השם מעילות, ומשלם להקדש, קרן וחומש. כל מי שמועל בהקדש, אז יוצא על ידי כך לחולין, כיוון שמעל, על ידי שהוא הוריד את הקרן, ורצה לקחת את זה לעצמו, בזה נפקלה לחולין. אז כבר הוא עבר על קורבן מעילה, והוא חייב מה שהוא חייב, אבל השופר הפך להיות חולין. ולכן כשהוא תוקע, הוא יוצא ידי חובה. אבל שלמים דלב בני מעילה נינו, כמו שהרי הם קודשים קלים, אין קודשים, בקודשים אין דין מעילה, כן? רק באימורים של קודשים קלים יש מעילה, אחרי שכבר נסגרה קדם והם עומדים להקטרה, שמי שנהנה מהם שוגג, אז רק מהאימורים הוא חייב, אבל מהקורבן שלמים אין דין מעילה, הוא לא חייב השם מעילות, איסורה הוא דרכיב עליה, כן? שאסור ליהנות מהם, כלומר כי זה של הקדש, אבל אין בהם זה דין מעילה, ולא נפקה לחולין, זה הקולה שלו זה החומרה, בגלל אסור לך להשתמש בו. אם זה עולה ברגע שהשתמשת, זה הוציא אותו, אף כי התחייבת קורבן מעילה, זה הוציא אותו מידי בעלות של הקדש, הפך להיות חולין, יצא ידי חובה, אבל בשלמים זה איסור, כי אתה משתמש במשהו של הקדש, אין בזה דין מעילה, אז אין מה שמוציא אותו לחולין, לא יצא ידי חובה.
אם זרקו את הדם
של הקורבן
שלמים,
כן.
אז
זה
כבר יצא
מהקדש. זה בסדר, יצא מידי הקדש, יותר להיות...
החלקים האלה נעורים למזבח.
כן, לא, אבל יש...
אין
לזה בדיקה. מה הוציא אותם מידי...
זריקת הדם.
זריקת הדם הוציא אותם מידי מה? הם עדיין בכל אופן שייכים לקורבן. אלא מה?
יוסי,
זה
רק קודשים קלים, וזה בכלל, אין לזה. הם המון בעלים. אבל לרבנן, רגע שזרקו את הדם, נשא מצוותו, אז אפילו שיסרף כל הקורבן, הוא יצא ידי
זאת אומרת, אני מבין דבר כזה. הרי ברור שקורבן שלמים, אחרי שהקטרת, יש בהם קדושה, אין קדושה. הקטרת אימורים, יש בזה קדושה. איפה אוכלים את הבשר? בירושלים. הכהנים אוכלים בירושלים, הבעלים אוכלים בירושלים. הקורבן הוא קורבן, אין בו מעילה, אבל יש בו קדושת הקורבן. אז אין דבר אתה רצית לקחת לתקוע בו. לא הוצאת אותו מן הקדושה. בד העולה שזה שייך באמת, יש בו דין מעילה. ברגע שאדם משתמש בדבר שיש בו מעילה, עצם האיסור מוציא אותו לחולין. אבל כאן לא היה מה שיוציא אותו לחולין.
מה עושים בקרן של השלמים? בקרניים של השלמים, מה עושים?
מה עושים בקרניים? עד ש...
זה קדושה, אבל זורקים את זה.
יכול להיות שנותנים את זה, את האור נותנים לכהנים, יכול להיות שגם זה נותנים לכהנים. אז כל עוד שלא, יכול להיות שכל עוד שלא עבר על זה יומיים, אז אולי אסור להשתמש בזה, אחר כך זה יוצא לחולין, כך משמע. מה תקיף לרבה? מתי מעל? שופר של עולם, מה אתה אומר, מתי יוצא לחולין? אחרי שהוא תוקע בו, הרי לא נהנה ממנו עד שיקיים בו את המצווה של תקיעת שופר. כי כתקע באיסור התקע, שהוא תוקע בשופר, עדיין לא יצא שופר לחולין. הוא באיסור תקע, למה הוא יצא ידי חובתו? אלא אמר רבה, הדין הוא לא כמו רב יהודה. מה אמר רב יהודה? חילק, שופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא ידי חובה. שופר של שלמים לא יתקע ואם תקע, גם בדיעבד לא יצא, והוא הסביר מה הטעם, עולה בת מעילה, אז ברגע שלקחת השופר יצא לחולין, ואילו לגבי שלמים לא כך, אומר בא רבה באמת, אחד זה ואחד זה, בין מי שתוקע בשופר של שלמים, ובין מי שתוקע בשופר של עולה, לא יצא ידי חובה, ידי תקיעת שופר, ואילו, למה? כי באיסור תקע. עד הרמה רבה, אחר כך חזר בו רבה, אמר לא, אחד זה ואחד זה, בין שופר של עולה, בין שופר של שלמים, באמת יצא ידי חובה. למה? מצוות לב ליהנות ניתנו. מה אתה אומר? אתה נהנה מהקדש? מה זה הנאה? הנאה זה דבר שלא קשור למצווה. שהקדוש ברוך הוא נתן לך מצווה, זה לב ליהנות ניתנו. אז אתה תוקע, אם אתה תוקע בשביל מוזיקה, זה הנאה. אבל כאן אתה תוקע לשם מצווה, אז מותר לך. זה של הקדש, נו, אז מה יש? מצוות, אני מקיים איזה מצוות, לב ליהנות ניתנו. לעול על צווארם. יפה. אמר רב יהודה, אז אם כן, זה כך נפסק להלכה באמת. עוד מעט נראה את ההשלכות, מה יהיה אם אחד אומר לחברו, אני לא אתקם ממך, לא ישמע ממך תקיעת שופר. אמר רב יהודה, בשופר של העבודה זרה, אתם יודעים, עבודה זרה של גוי או של יהודי, אסור בהנאה, צריך לשרוף את זה. עכשיו, יש הבדל, עבודה זרה של גוי, הגוי יכול לבטל אותו. אבל עבודה זרה של ישראל, אין אפשרות לבטל אותו. הוא נשאר אסור. עכשיו, של ישראל, של גוי הוא יכול לבטל, של ישראל אפילו גוי כמדומני לא יכול לבטל, רק את הכתוב ש מה שנקרא זה מעניין, רק אביזרה הוא של עבודה זרה, שם אפשר לבטל. אם כן, אמר רב יהודה, בשופר של עבודה זרה, הרי זה נקרא משם שעבודה זרה אסור בהנאה, לא יתקע, ואם תקע, יצא ידי חובה. למה? מצוות לב ליהנות ניתנו. לקחת שופר של העבודה זרה, אסור לך ליהנות. לשמוע קונצרט, זה אסור לך לעשות. אבל לשמוע שופר, זה מצווה מותר. כמו היסוד. עכשיו, אם תקעת בשופר של עיר הנידחת, מה זה עיר הנידחת? כל העיר עבדה עבודה זרה. מה הדין? לוקחים מכל הרכוש של כל העיר ושורפים. עכשיו, השופר הזה מיועד לשריפה. יש דין כתותי מכתת שיעורי, כיוון שזה עומד לשריפה, אז אתה יכול, אז זה לא שופר, זה כאילו כבר נשרף, תקעת ב, אני יודע במה, באפר.
גם עבודה זרה, מכתת שיעורי.
לא, אבל עבודה זרה, הגוי יכול לבטל את זה. את השופר הוא יכול לבטל. אבל בעיר הנידחת אין ביטול, זה עומד לשריפה, אומרת הגמרא. השופר של עבודה זרה לא יתקע, ואם תקע יצא, בשופר של עיר הנידחת לא יתקע, ואם תקע לא יצא. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? עיר הנידחת כיתותי מכתת שיעורי. אתם שומעים מה זה כיתותי? השופר הזה של עיר הנידחת הוא כבר כאילו שרוף. אם הוא כאילו שרוף, אז אין לך מה לעשות עם זה. אתה תוקע באפר. אבל שופר של עבודה זרה לא מכתת שיעורי, כי הגוי יכול לבטל אותו, ולכן יוצא, מה אתה נהנה מעבודה זרה? מצוות לב ליהנות ניתנו. אמר רבה, המודר הנאה מחברו, הוא עצר עצמו בנדר שלא ליהנות מיהודי, מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה. זה שאתה נדרת ממנו הנאה, תוקע, הוא בא לתוקע. אסור לך לבקש ממנו, אבל אם הוא תוקע לציבור או תוקע לך מרצונו, יצא ידי חובה. למה? מצוות ליהנות ניתנו. המודר הנאה משופר, הוא אמר, אני לא אהנה מהשופר הזה. נגיד הוא אמר דבר כזה, אז אם הוא שמע מכל השופר, אפילו הוא עצמו תקע, יצא ידי חובה. למה? מפני שמצוות לב ליהנות ניתנו. ואמר רבה, המודר הנאה מחברו, מזה עליו מי חטאת. אתם יודעים שאדם תמת ומת מת, לוקחים אפר פרה אדומה אחד ביום השלישי והשביעי מזים. עכשיו, אני אמרתי ממנו, אני לא אהנה. והוא מזה עליי אפר פרה, זה הוא עושה לי טובה. אני כן אהנה. אבל כיוון שזה מצווה, מצוות לב ליהנות ניתנו, זה מותר. באמת דברים אומרים, דווקא בימות הגשמים, שאם מרטיבים אותי, אז זה רק סבל בשבילי. אבל בימות החמה, תראו לצלכם ביום חמסין, פתאום מישהו, כמו הילדים שמשתוללים בשבועות, חושבים שמצוות עשה דאורייתא לשפוך מים, ואז הם שפכו, אין מים אלא תורה, אז במקום ללמוד תורה הם שופכים מים, זה יותר קל. אז הרטיבו אותך, זה, אתה כן נהנה, אתה נהנה מהרטיבות, אז לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אסור לו לקבל את הזעה מהמודר הנאה. וכן המודר הנאה ממעיין, תובל בו תבילה מצווה. אבל בימות הגשמים, למה? כי בימות הוא סובל. נגיד הוא צריך לטבול, אבל אסר טענה מהמעיין הזה, איך אתה תובל כאן? בימות הגשמים שאתה עושה את זה לשם מצווה, אז מעצם התבילה אין לך ענה, אבל לא בימות הגשמים, רק נגיע לעמוד הבא. שלחו לי לאבו עדי שמואל. כן, אבל לא בימות הגשמים, בימות החמה, אבל לא בימות החמה כי הוא נהנה. כי היסוד מצוות לאו לנות ניתנו, אבל אם יש לך גם ענה, זה משהו אחר. שלחו לי לאבוה דשמואל. עוד שאלה ששלחו לאבא של שמואל, שאלה. כפאו ואכל מצה. אם הכריחו בן אדם בליל הסדר לאכול מצה, יצא ידי חובה או לא יצא? מצוות צריכות כוונה או לא? אומרת הגמרא, כפאו מן. מה זה כפאו? מי? האם איזה גוי? האם איזה משטרה? ישראל? מי כפה אותו? בית דין? כלב? שיגאון? תפס אותו שיגאון? כפאו מן. אילמה כפאו שד, יש מצב שרוח רעה תופס איזה אמוק של אדם לעשות פעולה. הוא לא אוכל את המצה לשם מצווה, הוא אוכל ככפאו שד. אז אומרת הגמרא, פתרון ברור. מי שמצב עובר, נגיד אדם שתופס אותו שיגעונות לרבע שעה, אחר כך הוא חוזר להיות בסדר. אז ברבע שעה הזה הוא נקרא לא מקיים מצווה. ברבע שעה שהוא, אחר כך שהוא הופך להיות בריא חייב, אז מה הבעיה? אם הוא אכל את זה בזמן שהוא היה כפאו שד, הוא לא קיים מצווה, כי הוא לא פטור מהמצווה. והתניא, עיתים חלים ועיתים שותה, האדם שתוקף אותו מחלת שטות, שחלק מהזמן הוא בריא, חלק מהזמן הוא חולה, כשהוא חלים, הרי הוא כפיקח לכל דבריו, הוא חייב בכל המצוות. כשהוא שותה, הרי הוא שותה לכל דבריו. אז מה השאלה? אם הוא אכל את המצה בזמן שהוא היה כפאו שד, הוא לא יצא ידי חובה, אחרי רבע שעה הוא חזר לקשירות, הוא צריך לאכול עוד פעם את המצה. אמר רב אשי, כפאו פרסיים, הכריחו אותו לאכול את המצה. ואף על פי שלא התכוון לצאת ידי חובת המצה, אלא אכלה בעל כוחו, מכל מקום הוא יוצא ידי חובתו. אמר רבה, זאת אומרת, אם אתה אומר לא צריך כוונה, הרי הכריחו אותו. אז הוא הרוויח, הכריח אותו בליל הסדר, הוא לא חשב על מצה, הוא מרוב פחד לא חשב על מצה, על מצוות מצה. אם כך, התוקע לשיר, התוקע באדם בראש השנה תקע בשביל להשמיע קול, לא בשביל מצווה, ושמע אותו אדם, יצא ידי חובתו, לא צריך לחזור לתקוע על שם מצווה, למה המצוות לא צריכות כוונה? אומר, פשיטה, נכון, אפשר ללמוד ממצה לשופר, היינו אח, אומרת הגמרא, יש הבדל. מה הוא דתי מעטם לגבי מצוות אכילת מצה? אכול מצה, אמר רחמנה. והאכל, סוף כל סוף הוא אכל. למרות שהוא לא אכל בכוונה לקיים מצווה, אלא מפני שהכריחו אותו הפרסיים. אבל כיוון שהוא אכל, קיים את המצווה, עברנו לדף הבא. אבל אחה, זיכרון טרואקטיב, ואי מתעסק בעל מה הוא כמשמלן. אנחנו בעזרת השם מחר נראה את זה עוד פעם. נשתדל להשלים בזמן את העניין. אז אם כן, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.